שלום וברכה. אנחנו במקום הזה, בשעה הזו, מדי שבוע, בתקופה האחרונה עסוקים בסוגיה, בנושא כללי גדול ומשמעותי, ששמו אמונה. אני אתחיל את הדברים בסיפור. חלק מהדברים נוגע לדברים שדיברנו בעבר, אבל יש חלק משמעותי שהוא... נקרא לזה חדש, כן. סיפר לי, יש לי חבר יקר, תמיד חכם וראש המים, איש חשוב, איש עם הרבה מעלות, אנחנו הרבה משוחחים. יום אחד הוא סיפר לי שהוא הלך לתקן את הרכב שלו במוסך. ובתוך הדברים הייתה לו איזושהי שיחה עם המוסך, והמוסך אמר, בעל המוסך כאילו, אמר, אני אדם אגוניסטי. מה זה נקרא אגוניסטי? אני אדם שלא מאמין ביכולת של אנשים לדעת דברים מהותיים וגדולים.
אגוניסטי?
כן. מה?
אגוניסטי.
כן, אגוניסטי. אגוניסטי זה תפיסה. זה סוג תפיסה שאומרת, הוא לא אומר, אני חושב שאין אלוקים. אני חושב שהנושאים הגדולים האלה הם לא נושאים שניתנו לבני אדם כדי שהם יוכלו לדעת אותם. ולכן מיותר העיסוק הזה. החבר שלי אמר לו, אני חושב שאתה טועה, אני חושב שאפשר להגיע להוכחות, לזה וכו'. והוא התקשר אליי אחר כך, היה המחשבה כזאת שהם יישבו באופן קבוע לתקופה מסוימת או משהו, מה ללמוד איתו. אז אמרתי לו, הוא רצה ללמוד איתו את ספר החינוך, אני יודע, יש חינוך אומר... לא, לא, עסוקים פה בשעת האמונה. הוא עסוק בשעת האמונה, מה נושא שעורים קשור? הוא רוצה ללמוד איתו ספרים שעסוקים בהוכחות וכל. אני אמרתי לו שצריך להבין שהדבר הזה הוא לא נכון. העמדה הזאת היא לא נכונה. אדם שהוא אגוניסטיקן כדוגמה, התפיסות שלו, וזה לא רק הוא, זה נכון על כולנו באיזשהו מקום, התפיסות שלנו הן תוצאה של מבנה אישיות שלם. זאת אומרת, יש חלק באדם שהוא השכל, שהוא חשוב ומשמעותי, יש לו את התפקיד שלו, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אולי בהמשך קצת ניגע בזה עוד פעם. אבל יש חלק ניכנס לזה נפשי, שכולל עמדה של התייחסות למציאות. האדם שחי בצורה מסוימת, בתפיסה מסוימת, העמדה שלו היא כזו, ליצור שינוי זה מאוד טוב. אתה אומר, בוא, אנחנו נבנה הוכחות, אתה בעצם בא להילחם נגד המציאות האנושית שלו. מאוד מאוד קשה להאמין ביכולת שלך לעשות את זה. והדבר הנכון הוא, לדעתי, אמרתי לו, להפגיש אותו עם עולם האמונה שלך. זאת אומרת, אני אמרתי לו, אתה אדם עם, 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 נקרא לזה, עם נקודות עמוקות מאוד ביידישקייט. בוא נבחר נושא שמבחינתך הוא חזק, שבו יש לך התרגשות גדולה, תימד איתו. כן, אני באופן כללי אומר את זה תמיד, אתה יודע ששואלים אותי אנשים מה ללמוד עם חילונים, כל פעם שואלים כאלה הזדמנויות, אז אני אומר, אין תשובה אחת לשאלה הזאת, אלא כל אחד מאיתנו מגיע עם מטען, המטען שלו מתחבר לדברים מסוימים בתורה, אחד מאוד מאוד מתרגש מדמותו של אברהם אבינו, ואחד אחר מאוד מתרגש משבת, אדם אחד מתרגש מאוד מהמושג תפילה או ממידת הביטחון, אחד אמר ילמד על עניין המידות הטובות, אחד... יש לו מטען מאוד מאוד משמעותי ביחס לסוגיות בלומדס. מה שאין לך לא תוכל לתת למישהו אחר. כן, אתה צריך למצוא את הדברים שבהם לך יש מטען, תעביר אותו למישהו אחר, אז זה העמדה שלי הכללית, וגם אמרתי לו כאן באותה מידה. אבל מה שאני בעצם רוצה לומר, ופה אני רוצה להציג לא רק סיפור, אלא מבנה אמיתי, יש אופציה כזו לבני אדם בעולם לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אפשר להתווכח הרבה על הדבר הזה, אבל זאת עובדה שאנשים חווים חוויה מאוד משמעותית של הזדהות עמוקה, של בהירות, כן? יש ביטוי שנמצא בחז"ל, כן? הגמרא בברכת י"ז מביאה בין התפילות שהתפללו המוראים אחרי תפילתם, אז אחת התפילות, ונשכים ונמצא, ייחול לבבינו להירא את שמך. כן? שנקום בבוקר עם תשוקה להידבק באשם. זאת אומרת, יש, זה קורה לבני אדם, לא לכל האנשים זה קורה, זה קורה גם לאלה שקורה להם, אני מניח שזה לא קורה להם כל הזמן. יש מושג של לפגוש את הקדוש ברוך הוא, וזה שורש עמוק מאוד לאמונה. כן, אני חושב שכל חוויה כזאת, יש בה מטען חווייתי, ויש בה לא פחות גם עמדה שכלית. אבל יש פה שילוב, האדם עומד מול הדבר הזה, ולשם אנחנו חותרים. ושם אנחנו חותרים. יש עמדה שהאדם עומד מול המציאות, מול העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, והעולם מדבר אליו, העולם נוגע בו, העולם הוא מאוד 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 משמעותי, שוב, המילה משמעותי היא מילה שיש בה שיפוט. כן, אני יכול לדבר עובדות. עובדות, המשפט של העולם המשמעותי זאת לא עובדה. כן, כי עובדה, העולם יש בו כך וכך אנרגיה, כך וכך חומר, כל מיני נתונים אני יכול לנסח בכל מיני רמות. כן, האדם הוא שוקל כך וכך קילו, חלק, כך וכך מהמשקל שלו זה נוזלים, כך וכך מהמשקל שלו זה חלבון, כל מיני פרטים. אבל כשאני פוגש אדם, אני לא, אף אדם מאיתנו לא פוגש אדם ואומר, רגע, רגע, יש פה 80 קילו, כך וכך נוזלים, טמפרטורה כזו וכזו, וכן הלאה. אפילו לחסדם לא מגדיר את האדם שאנחנו פוגשים אותו. כן, כשאתה עסוק בשאלה של מה מצבו הרפואי, אז אתה מודד לו לחסדם. כן, אבא שלי היה שבוע אצל, זאת אומרת, הגיעו אליו הביתה צוות רפואי, הם בדקו, רשמו את הנתונים, כן, הלחסדם הוא כזה וכזה, הדופק הוא כזה וכזה, כן, אבל זה לא הבן אדם, כמובן. אז החוויה של המפגש עם האדם יכולה ואמורה ליצור אצלו חוויה של אמונה. שורש הדברים קשור באופן מסוים לדברים שהקראנו פה בשם החזון איש בתחילת הסדרה. אבל אני רוצה היום לעסוק בדבר מעניין מאוד. יש גמרא, אולי נתחיל ככה. כן, יש גמרא במסכת נידה, לא הגמרא שהתכוונתי, גמרא אחרת. גמרא בנידה, לא טועה דף למד. הגמרא אומרת שם, שמתארת איך עובר חי, איך עובר מתקיים. היא דורשת את הפסוק, מי יתננה כירחי קדם, באילון אירוע עלי ראשי, בסוד אלוקה עלי אוהלי. הפסוק הזה נאמר, במקור איוב מתאר את המצב הטוב שהיה לו לפני, ככה הוא קורא לזה. אבל בדרשה של חזל זה מתאר את תקופת העיבור, וחזל אומרים שהעובר, איך הוא נראה פיזית, כפנקס מקופל, אבל הוא יושב ונר דלוק על ראשו, והוא צופה מסוף העולם ועד סופו, ומלאכים מלמדים אותו את כל התורה כולה. אז פעם שאלתי את הרב הולבה, מה הפשט בגמרא הזאת? לא היה לי הרבה שיחות איתו, היה לי כמה שיחות בודדות במסגרת זה שהוא היה מגיע לצפת ובין הזמנים, והוא היה הולך לבקר, מגיע לבקר את אבא שלי, והיה לי חזור כדי איך לקחת אותו מהאכסניה שלו הביתה, אותו ואת הרבנית. והייתי משוחח איתו בדרך הלוך וחזור. זה החזור שלי, אני חושב, זה היה 5 או 6 פעמים. קראתי את ספריו וכולי, הוא אדם מאוד, אני רואה בו אדם מאוד משמעותי, הוא כמעט אף פעם לא משחק. יש הרבה מחברים שיש להם הרבה דברים רציניים, אבל הרבה דברים שהם וורטים, והרבה הוא איש רציני מאוד, הוא האנשים הכי משמעותיים שאני מכיר בדור האחרון. אבל אז שאלתי אותו את השאלה הזאת, והוא אמר לי משפט מאוד מאוד מעניין, לימים מצאתי את זה באחד מספריו, שהוא גם אומר את זה. הוא אומר, אתה בטח רוצה לדעת אם אפשר באולטרסאונד לראות את הנר או לא. אז אני אגיד לך, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין מה חז"ל רצו להגיד לי. ואני אגיד לך מה חז"ל רצו להגיד. חז"ל רצו להגיד שיש לאדם בתוך הנפש שלו איזושהי תפיסה של שלמות. זאת עובדה. לכל אדם יש התפיסה הזאת, והתפיסה הזאת מניעה אותו. חז"ל רוצה להגיד לך שהתפיסה הזאת לא מתחילה בניסיון שלו, אלא היא מגיעה מלפני הניסיון, היא בתקופה שלפני שהוא נולד. אני חושב שזה מאוד מאוד חכם ועמוק המשפט הזה. זאת אומרת, יש לנו תפיסה שאומרת שהאדם, יש בתוכו איזושהי תודעה שממנה הוא מסתכל על העולם, ממנה הוא בוחן את העולם, איתה העולם מתקשר, וכך נוצרת האמונה. זה תיאור קצת פנטסטי. אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד נכון, ואני רוצה עכשיו ללכת שלב הבא, וגם זה אמירה של הרב הולבה, זו גמרא נוספת, שהרב הולבה אומר בהקשר, או שהרב הולבה זה כבר לא שמעתי ממנו, זה כתוב בספר. הגמרא אומרת שיש 4 כיתות שאינם מקבלים פני שכינה. אפשר לפרש את הגמרא בשתי דרכים. דרך אחת להגיד, יש עונש שהם מקבלים, הכיתות האלה, ככה הבין את זה רבנו יהנה. ודנה בשרת שובה, מונה אותם בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא. ברשותכם, ברוך אתה ידינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. אבל נראה אולי לפרש שארבעה, כיתות שם, הכוונה היא 4 חסרונות באישיות של האדם, שגורמות לו לא לתפוס נכון את המציאות, לא לפגוש את השם בעולם הזה. לא כעונש שמגיע לו, אלא הם מחסמים. ואני כך מפרש את הגמרא שם, ככה, שורה שדרי לי צאת אל הרב וולבי, אבל אני כמובן נותן לזה את ה... אם אני לא טועה, זה נמצא בשיחות לימי הרצון. אבל אני לא זוכר כרגע. ארבעה כיתות הם קאט מספר לשון הרע, בינתיים הסדר לא מעניין אותי כל כך, לא זוכר אותו בדיוק, קאט מספר לשון הרע, קאט חליפים, קאט שקרנים וקאט ליצנים. אני רוצה לפרש את ארבעה הכיתות הללו קצת באיזה אופן הם חוסמים את האדם. הכי פשוט זה הליצנים. הליצן, וצריך להבדיל הבדלה מאוד משמעותית בין חוש הומור, שזה אחת התכונות הנפלאות והחשובות שיש לבני אדם. אמרתי פעם שאם אתה רוצה לדעת מה הכלל לבחור רב, אחד הכלים הפשוטים, חייב להיות רב עם, 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 עם חוש הומור. האדם שאין לו חוש הומור לא מסוגל לצחוק מעצמו, ולכן הוא הופך להיות מסוכן. הוא מתייחס לעצמו ברצינות לגמרי, זה סכנה. אבל ליצנות זה מידה אחרת. זה אדם שלא יכול להתייחס ברצינות לעולם. לא יכול, הוא אטום, הוא אטום, הוא לא רואה, הוא לא חווה את הדברים, הוא נמצא באירוע, וזה נעשה לבדיחה, כן? הוא יכול לראות אירוע אירואי של מסירות נפש, שמישהו מסר את נפשו למען מה שהוא עשה, מישהו עשה משהו מאוד גדול, הוא סתום, הוא לא חווה דברים. עכשיו, הניצנות היא מידה מסוכנת, כי היא מתחילה אולי בקטן וטיפה, זה לא נורא, אבל כדרך חיים, כשיטת חיים, היא פשוט אסון. היא פשוט אסון, האדם עומד מול, כשמישהו בא, מישהו מציע לו ניסויים, זה בדיחה. כן, זה הכל אינטרסים, הכל, זה הולך ירד עם ציניות, כן, הציניות היא, 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 היא הליצנות האמיתית, והיא האויב האמיתי של האנושות, של האנושיות ושל האנושות. כן, לא התכוונתי שצריך את הצינים להרוג או משהו כזה. צריך לחשוב איך עוזרים להם, הם בדרך כלל במצוקה, אבל זה המידה הראשונה, קאט ליצן. לא, אנחנו לא... אמרת את זה בהומור, לא בציניות. בהומור, לא בציניות. בהומור
זה... ליצן זה ציני?
כן. ליצן זה אדם שעושה בדיחה מכל דבר.
מה זה אומר, מה
הכוונה? אדם שלא תופס, לא מתרשם מדברים. כשאתה רואה איזה חוויה, הוא מוצא איזושהי דרך להסתכל על המציאות באופן שאין מה להתרגש.
לא, אפילו זה יכול להיות אדם דיכוני כזה שכבר לא מאמין בעולם.
תראה, כשאתה רואה דיכוני, אתה אומר מה הסיבות לזה. אתה צודק שבחלק מהמקרים זה דרך רעה שאדם בחר לעצמו, בחלק מהמקרים זה תאונה, זה מחלה. התוצאה היא התוצאה. ההבדל אולי בדרך הטיפול, האם בדרך הטיפול היא לשלוח אותו ל... בואו נהיה קצת מתונים היום. היום לא נוציא להורג אף אחד. נדחה את כל ההסעות להורג למחר. אנחנו רואים שלא, אחר כך היו ישלחו לפה את המשטרה, כן, אנחנו נוציאים להורג, אנחנו עושים את זה במתינות, אנחנו חושבים פעמיים שלוש לפני שמוציאים להורג. כן, אבל בנחישות ורגישות. על כל פנים, האדם שהציניקנים הם אנשים שלא מסוגלים להיות ברגע ולחוות אותו מתוך קשב אמיתי למציאות ולמה שקורה בה, ומתוך התעוררות, כן, לתת לעצמך להתעורר לדבר הזה. לצורך העניין מגיע בן אדם לבקש עזרה, כאילו, הוא בחר לבוא בשעה הזאת כדי לתפוס אותנו בכניסה, ביציאה, זה, וכן, דרך אגב, הם הרבה פעמים תופסים עובדות נכונות, הציניקנים, זה הכישרון שלהם, לתפוס עובדות נכונות, שמגמדות את האירוע ושמות אותו בצד. האנשים שנגועים בליצנות באופן חזק, הם חסומים מפני המפגש עם אלוקים. ולמה? העולם לא מדבר אליהם. הם חסומים. העולם לא מדבר אליהם.
כי
הקשר הוא בלוי לאנשים, לא בעצם
באיזשהו
מקום.
כן, כן. הקשר הוא לא שכלי, הוא רגשי אחר. הקשר הוא חווייתי.
זה אמירה שיכולה להיות מליצנות, יכולה להיות מטעות, אחד הדברים שמאפיינים את התקשורת באופן כללי היא ליצנות, אבל זה לא, ליצנות זה עמדה נפשית, זה לא, אותו משפט יכול להיאמר מתוך סיבות אחרות. צריך לבחון בנפרד אם המשפט הוא נכון או לא נכון, וזה מבחן אחר. כן, יכול, הליצן מתוך ליצנותו וציניותו יכול להגיד משפטים נכונים ואולי צריך להתחשב בהם. כן, אולי האדם שבא לבקש עזרה מתכוון לנצל אותך ומתכוון לעבוד על כולם פה וצריך לבדוק את זה. אבל, אבל, אבל העמדה הנפשית היא עמדה שלא מסוגלת לקרוא פתק של, שמתאר משפחה במצב של מצוקה ולהתרגש. כן, עכשיו אדם צריך איזשהו, מהרגע שהוא מתרגש, עד הרגע שהוא מחליט החלטות, צריך לחשוב פעמיים, איך להחליט ומה להחליט. אדם שמתרגש מעובר אורח שמבקש לו הצדקה ומעביר לו את כל נכסיו, אני חושב שזה לא לעניין. אבל, 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 אבל היכולת להתרגש היא יכולת אנושית מינימלית, שבלעדיה אין חיים במובן העמוק של המילה, ומבחינתנו אין אמונה. האויב מספר אחד של אמונה. האויב מספר שתיים, אמרתי, מספר אחד, הסדר הוא לא, לא יודע מה יותר. הדבר השני הוא מידה שנקראת קט שקרים. היה לי, כשהייתי ילד, ילד בחור בישיבה קטנה, היה רם בישיבה, קראו לו רב שמואל איינשטיין, והוא כבר לא חי היום, והוא אמר, לי פעם, הוא תפס אותי באיזה אידיוק, הוא אמר לי, אתה מאלה שאפשר לומר עליהם שהם מסמיקים כשהם משקרים, לא כשהם אומרים אמת. כן, רואים עליך שאתה משקר. וזה נועדה להיות מחמאה, כן? וזה אמיתי, כן? כי יש אדם שמשקר במקרה. קט שקרים זה אנשים שהאמת מפסיקה להיות רלוונטית. האמת
מפסיקה...
אפשר להבחין בין המידה הזאת למידה הקודמת. לא. ליצנות זה שייך למערכת הרגשית. הליצן לא חייב לשקר. השקר, השקרן מעוות את היכולת שלו ושל הסביבה, גם באיזושהי מידה, לתפוס, האמת, לבחון את האמת בדברים. והוא עסוק בלשקר, כן? הוא עסוק בלהציב דברים כל הזמן, ופתוחה בפניו האפשרויות. יש אנשים שמגיעים לשקרנות מתוך דמיון, שזה לא חיסרון בעצמו הדמיון, אבל זה יוצר תוצאה מרה, כן? בסופו של דבר, האדם צריך לעמוד מול טיעונים, מול המציאות, לשפוט אותה, לתפוס אותה, לחוות אותה, והשקרנות גורמת שאין אין, 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 אין אמת אחת גם, כן? אין, אפשר לעשות עם המציאות מה שרוצים, כי לשקר אפשר בהרבה דרכים. אם שואלים אותי בין כמה אני, אז יש תשובה אחת בלבד אמיתית, ועשרות תשובות לא אמיתיות, כן? אין, אין, האפשרות ללכת לכל כיוון, היא, כן, זה קט שקרים. עוד פעם?
אל תתנו למציאות לבלבל אותנו.
אל תתנו לעובדות לבלבל אותנו, זה המקור של הפתגם, כן. לפעמים זה צודק, אבל בסדר. הקט השלישית היא קט חנפים. וחנופה היא מידה מאוד מאוד מעניינת, בגלל שהחיים מביאים בני אדם בהרבה מאוד הזדמנויות לצורך להשיג משהו.
זה גם שקר בעצם.
כן, החנופן הוא לא בדיוק שקרן.
הוא באמת אוהב אותו, הוא רוצה להשיג משהו.
כן, אבל הנקודה העיקרית של חנופה היא החשש, הפחד. הפחד והנכונות להטות את עצמי לצורך הצרכים לכל כיוון אפשרי. אתה צודק שזה גם סוג של שקר, אבל זה בכל אופן מידה אחרת. השקרן, הוא במובן הסתם הוא יותר גרוע, כי הוא לא משקר לצורך. השקרן משקר סתם. מה?
החנפן יכול לקדם את האידיאולוגיה.
כן, כן. כן, יש בזה שאין בזה. אבל החנפן, העיקרון של החנפן זה שהוא לא יודע, החנפן לא יודע מה זו חירות. מה זו חירות? מה זה לא יודע? אני אספר לכם סיטואציה מעניינת. כן, מורי ורבי, זיכרונו לברכה, הרב זילברמן שכב על ערש דווי, זה היה יום הלילה האחרון לחייו, הוא נפטר ביום שני, שלישי לפנות בוקר ובוקר, ביום שני בלילה בשעה מאוחרת הוא שכב בבית חולים, הייתה אחות שנכנסה כל שעתיים ונתנה לו זריקת מורפיום לכאבים שהוא סבל מהם. הוא החליט, וזה לא משנה כרגע על סמך מה הוא החליט את זה, שהוא היה במצב שכבר אסור לתת לו את הזריקה, שזה סוג של גויסס, אני לא חושב שהוא צדק רפואית. מה? לא. לא, לא, זה רוב שקרה, לא, הוא הרגיש חלש, הוא הרגיש שהזריקה יכולה להרוג אותו. כשבאה האחות, הוא אמר לה, אני חושב שאסור לך לתת את הזריקה. אז היא אומרת לו, כבוד הרב, בבוקר תבוא האחות הראשית, תעבור על התיק, תבדוק, תראה שלא עשיתי את ההוראות, תרשום לי הערה. אז הוא אמר, תקשיבי, אדם לא יכול כל החיים שלה לעסוק בשאלה מה הבוס שלו אומר. בשלב מסוים הוא צריך לשאול את עצמו מה הוא חושב על מה שהוא עושה, מה הקדוש ברוך הוא חושב על מה שהוא עושה. זאת אומרת, במילים אחרות, היכולת לעמוד ולומר, אני לא יודע, יש צרכים, אני צריך להתמודד איתם, אבל איפה אני נמצא, החלפן הוא אדם שמאבד את האני, אין לו חירות. כי יש אדם שבסיטואציה מסוימת מגיע מחבל והוא משקר אותו, אנחנו מוחאים לו כפיים. יש מצב שאדם עושה את זה גם כשמגיע, לא רק מחבל, גם גנב, עדיין יפה. יש אדם שעושה את זה כשמגיע גם איש מס הכנסה. כבר פחות, כן, וכן הלאה, אנחנו הולכים הלאה. ככל שאדם נכנס למהלך של חנופה יותר, אדם מגיע למקום שאין אני, והוא מאבד את היכולת לתפוס את המציאות, כי אין מי שיתפוס, והוא גם לא יכול להיות מאמין.
אז בעצם טיפוס מרצה הוא
מכת החלפנים? כן, שוב, טיפוס מרצה, אתה נוגע כבר בשאלה למה זה קורה. במידה רבה, יש אנשים, טיפוס מרצה זה אדם שצריך בכל סיטואציה לצאת יפה. אם האנשים יגיד, כן, אתה בסדר, אתה מסכים איתי, אתה אוהב אותי, במידה מסוימת זה עיבוד של העני, עיבוד באלף של העני, והכת הרביעית שחזל מדברים עליה, היא כת מספרי לשון הרע. הם נשים שמאמינים ברוע. כן, שוב, לשון לשון הרע זה מעשה מסוים, אבל כת תספרי לשון הרע, אדם שחי בתודעה הזאת, זה אדם שתמיד יש לו סיפורים רעים לספר. משום מה, תמיד יש לו סיפורים רעים לספר. משום מה, אין לו מעשים טובים לספר. האם בעולם לא קוראים גם מעשים טובים? מה?
זה לא מעניין.
כן, כן. סבתא של אשתי...
זה סוג של מתכבד בקלון חברו, ומתכבד בקלון חברו יותר שם את
ה... אני לא מדבר דווקא מתכבד בקלון חברו. זה עוד פן שלפעמים מתחבר. אני מדבר על אדם שאוהב לזהות ולמצוא את הרע בעולם, ואוהב להציג אותו. אני, סבתא של אשתי הייתה אומרת, הייתה אישה מאוד צדיקה וטובת לב באופן יוצא דופן. אז היא אמרה שכל אדם בעולם הוא תמים ומפוקח גם יחד. השאלה היא על מה הוא משתמש בתמימות. זאת אומרת, יש אדם שבאים ומספרים לו, תשמע, פלוני, אתה לא יודע איזה צדיק הוא. ואז הוא אומר, וואי, באמת ככה? ויש אדם שאומר, מי אמר לך את זה? הוא עובד עליך. עכשיו אתה בא לאותו אדם ומספר לו, פלוני הוא גנב. כן, באמת, כן, עד כדי כך, פתאום לבשת אותו תמימות, אתה אומר לו, ויש אדם אחר שאומר, רגע, מי אמר לך, אולי זה לא נכון, אולי עבדו עליך. היא אומרת, אני מעדיפה להשתמש בתמימות כלפי הדברים הטובים, ובפיקחות כלפי הדברים הלא טובים. ככה היא הציגה את הדברים, אני מאמין באיזשהו איזון יותר בין שתי המידות האלה. אבל כאן תספר לו שרה, זה אדם שתפיסת היסוד שלו עירה. ארבעת התפיסות האלה כתוב ב... בספר שנקרא שער מאמרי רזל. כן, במהדורה, אחת המהדורות המרכזיות, השמונה שערים שכתב, שערכו תלמידי הארי מכתבי הארי, אחד השערים זה שער מאמרי רזל, זה דברי הארי על סדר מאמרי השס, ושם הארי זה לא אומר שארבע הכיתות הללו הם כנגד ארבעה אותיות של שם הוואי. ואני אסביר קצת את הדברים בהקשר הזה, סתם כדי לבנות על מבין השם. שער מאמרי רזל. זה תחת הכותרת כתבי האריזל. יש שם כמה שערים. יש שם שער הקדמות, שער... אחד השערים הוא שער מאמרי רזל. כמובן יש שם פשוט... ביורים על מאמרי חזל. יש שער הפסוקים, יש שער המצוויס, יש שער מאמרי רשבי, ויש שער מאמרי רזל. אז שם הכתוב, הוא אומר שזה כנגד ארבעה עמידות. הכוונה היא שההופעה האלוקית בעולם כוללת ארבעה, בגדול ארבע בחינות, שהכותרת התחיל מהדבר הראשון, זה האמונה בטוב. כת מספרי לשון הרע, הם כנגד הגרעין הכי בסיסי של ההופעה האלוקית. ההופעה האלוקית, האמונה באלוקים היא האמונה בטוב. אין מישהו, כת מספרי לשון הרע, לא יכול לספוג את הרעיון של הטוב. הכוח של השם בעולם להילחם ולהגשים את המטרה, זה... האמונה בהגשמה של הטוב, תקרא לזה ככה, כנגד זה עומדת כת חליפים. החנפן הוא אדם שלא...
זה אותיות, או
שאין... לפי הסדר האותיות אני מנה, י' זה חוכמה...
אבל יש איזשהו היגיון מה כל עוד?
לא בגלל האותיות, האותיות, ארבע אותיות של שם הוואי, הן מקבילות לארבע מידות אלוקיות עיקריות, שהן חוכמה בינה תפארת מלכות, וכאן ההגבלה היא כזו, זאת אומרת שוב, האמונה, החוכמה מציבה את האידאה העקרונית שזה הטוב, הבינה מציבה את הדרך לפעול ולהילחם למען הטוב, וזה משם מגיע החירות. באופן כללי, העולם הבינה נקרא על מדחיר, הוא עולם של, של תשובה. וכנגד זה, החנפן הוא, הוא, הוא ההפך מבין חורים.
מידת... הוא ההפך מבעל תשובה. הוא ההפך מבעל תשובה.
כן, כן. הוא לא יכול לחזור בתשובה עקרונית.
למה?
כי החנפן אין לו... הוא כל הזמן נמצא בצורך להציג את המציאות בהתאם ל... כן, מה?
הוא לא
יכול לעמוד מול עצמו, בקיצור. המידה השלישית היא מידת האמת, שכנגדה זה קדש הקרים, זה התפארת, שזה בעצם ההופעה של... שיש אפשרות להפיע עם הטוב במציאות, להציג אותו, כן? שיש לה אמת אמירה. והמלכות היא השער, תר לאה לגויים מאמנוס, כך כתוב בזוהר, השער להיכנס לתוך היהדות, וכנגד זה עובדת הליצנות שהיא חוסמת הכל. ואם הגענו עד לכאן, אני רוצה להוסיף עוד מידה חמישית, שחזל לא דיברו עליה, אולי לא הכירו אותה, והיא עומדת כנגד קוצו של יהוד. כן, והיא מידה רעה מאוד, והיא, אני צריך לבחור את המילה המתאימה, רציונליזם. אנשים שמאמינים אמונה עיוורת, מטופשת, בשכל. ואני אסביר את הדבר הזה, ואני כרגיל, אין דבר טוב ומוצלח להסביר דברים עמוקים כמו משל. מעשה באדם, שישב באיזשהו חוף ברחבי העולם, ודג דגים. את הדגים האלה הוא מוכר, ועושה כסף, והוא התעשר מאוד. הוא הגיע לדרגה של מיליונר. ועדיין הוא יושב כמה שעות כל יום ודג דגים, וככה הוא מגיע מישהו ואומר לו, תגיד לי, אני צריך לדעת בדחיפות. יש פה בחוף, אתה מכיר את המים של החוף? אבל אני עסוק בהם כבר עשרות שנים. יש פה סרדינים? הוא אומר, 50 שנה אני דג פה דגים, אפילו פעם אחת לא היה לי סרדין ברשת שלי. לכאורה היה ברורה שאין כאן סרדינים. תראה לי רגע את הרשת שלך, יש לו רשת שהקוטר של כל חור זה 5 סנטימטר. אומר לו, רואה, אתה טומטם? אתה לא מבין שלא עלו לך סרדינים כי הרשת שלך לא מתאימה? הוא אומר, אתה רוצה לומר מילה רעה על הרשת שלי? עשיתי את $1,000,000. התשובה האמיתית, הרשת היא מצוינת, היא נפלאה, אי אפשר לדעת איתה, אם יש סרדינים או אין סרדינים. כלפי מה המשל הזה אמור? השכל הוא כלי נפלא מאוד. והשכל שאני מדבר עליו עכשיו, אני אתכוון לאותם כלי חשיבה שמהם התפתח באופן עקיף, תחילתו ביוון, תחילתו ביוון, וההמשך שלו הוא במדע המודרני. שוב, זה עבר המון תהליכים ואני מתייחס אליו מאוד מאוד בכלליות עכשיו.
זאת אומרת, השכל שאומר שלכאורה ייתכן שיש סרדינים, כן?
לא, לא. אני אומר שה...
השכל הביא אותנו ממש בצורה ישירה להסקנה שייתכן שיהיה סרדינים.
אני לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי לומר שהשכל הוא כלי שנתן לנו המון דברים. מי שמסתכל על החיים שלנו היום יכול להגיד לך שהשכל קידם אותנו. השכל בצורה שהוא התפתח ומתפתח הוא מאוד מוצלח. מאוד מאוד חבל לעמוד מול היכולות הנפלאות של השכל בעוינות, כי השכל הוא כלי אדיר ומשמעותי. אבל... השכל לא יכול, לא מסוגל, לא מתאים לתת לנו תמונה של המציאות.
הוא לא יכול לפתח את
המדע. השכל יש לו תפקיד מסוים, אני לא, אולי, לא יודע כמה זמן יש לי.
לא, הוא לא יכול לגרום לקפלר להרים את העיניים לשמיים.
זאת אומרת, במילים פשוטות, השכל אף פעם לא, השכל אף פעם לא שואל שאלות. שאלות מגיעות מהלב. כן, בשביל להמחיש את זה, הספר דאסטמונס בנוי משאלות ותשובות, השאלות שואלת הנשמה. השכל, כן, השכל לוקח כל דבר, כן, זה, אם אתה שואל את השכל, איפה היה אלוקים בשואה, התשובה שלו הוא רק 6 מיליון אנשים. כן, הפליאה מגיעה, מה? הפליאה מגיעה מאיזושהי עמדה שמצפה למשהו. והשכלתן הוא אדם שחולם על הרעיון לתפוס את המציאות עם השכל. הוא לא באמת מתכוון לזה ברצינות, כי אי אפשר. אם הייתי תפס את העולם עם השכל, זה העולם היה ריק לגמרי. כן, כבר הוכיחו מי שאמרו שהשכל יכול רק לנתח דברים קיימים. השכל לא יכול להוסיף שום אינפורמציה.
בדרך כלל כשאומרים על אדם שהוא שכלי, הדבר הנכון הוא שהוא אדם בעל רגשות מעוותים.
כן, או יותר, כן, הוא, הרגשות הפעילים שלו הם הרגשות האגואיסטיים.
זה הפרדוקסים היווניים.
מה?
הפרדוקסים היווניים העתיקים.
הפרדוקסים היוונים העתיקים מציגים איך את הגבולות של השכל. באופן, אם רוצים להיכנס לדיון, הדיון הזה התנהל בין אפלטון לבין אריסטו. אפלטון טען שהשכל לא משיג ידע ודאי, ואריסטו אמר, אפשר להשיג ידע ודאי. והוא המציא בשביל זה את ההיקש המפורסם, שאומר, הנה, יש ידע מוחלט שידע לוויכוח. הידע, הטיעון שלו הוא, כן, סוקרטס הוא בן אדם, בן אדם הוא בן תמותה, מכאן שסוקרטס הוא בן תמותה. והוא צודק. בהינתן שתי ההנחות שסוקרטס הוא בן אדם, ובן אדם הוא בן תמותה, שהם לא תוצר של השכל והם לא ודאיות בכלל, אז נכון לדבר שסוקרטס הוא בן תמותה. אבל באותה מידה אני יכול לקחת שתי הנחות לא נכונות. סוקרטס הוא משולש, כל המשולשים טעימים, מכאן שסוקרטס הוא טעים. כן? וזה אותו דבר תקף. כן? לא אני, אלא לא דברים שלי. זאת אומרת, העולם עבר, המדע המודרני בעצם קם והוא התנערות מהרעיון האריסטוטלי לדעת את האמת באופן מוחלט. בעצם ניוטון הוא מהמפתחים המשמעותיים של המדע המודרני במאה ה-17, והוא אומר, בוא נבין שהרצון לדעת תשובה לשאלות החשובות מסבך אותנו. בוא נעשה הפרדה, נדון בשאלות הלא חשובות, ונדון בהן בצורה מסוימת, וזה המדע יעשה. את השאלות החשובות נמשיך לדון בהן בדרכים אחרות, כן? אף אחד לא עלה על דעתו, ואף אחד לא חושב ברצינות להפסיק לדון בשאלה האם צודק להרוג אזרחים עזתיים כדי להציל חיילים יהודים או לא. גם היא שאלה חשובה והיא נכונה, אפשר לענות כך, אפשר לענות כך, אבל והשאלה הזאת שום טיעון שכלי לא יכול לענות עליה. היא שאלה שדורשת תשובה ממקום אחר, מהתבוננות, מחוויה וכו'. אז חלטנות כעמדה אנושית היא האויב. ולמה אני אומר שהיא כנגד קוצו של יהוד? היא כנגד הדבר, האמירה שיש משהו. בעוד שהיוד מדברת על הטוב, על הטוב האלוקי, האמירה קודם, יש איזשהו משהו בעולם, אז חלטנות אומרת, מי אמר? מי אמר? ואלה הם חמשת המידות, באמת אני חייב לומר, לפעמים אנשים צעירים שלומדים, נמצאים במקום שבו לומדים הרבה ועסוקים בחשיבה שכלית, מפתחים איזושהי אהדה לא רצינית לשכל, והם מנסים לדמיין שהם בונים עולם שכלי. אני פגשתי כמה אנשים כאלה, זה עצוב כל כך. פעם פגשתי, התקשר עליי, זה סיפור ארוך קצת, כן, התקשר עליי. הסיפור הוא קצר, הוא לקח הרבה זמן, אבל לספר אותו זה קצר. התקשר אליי בחור שלמד בבני ברק ורצה לדבר איתי בדחיפות, וזה לקח הרבה זמן עד שנפגשנו, כי אני גר בירושלים, ולא היה לו מוטיבציה לנסוע, לא היה לו כסף, לא היה לו מוטיבציה לנסוע עד ירושלים, ואני הייתי מגיע לבני ברק, בדרך כלל הייתי מגיע אז לבקר את אמא שלי, עליה שלום. וכשהגעתי הייתי עסוק, אבל בסוף מצאתי זמן אחרי הביקור, באחד בלילה ברחוב רבי עקיבא פינת ז'בוטינסקי, נעמדתי איתו לדבר איתי, מה השאלה שלך אחרי 4 או 5 חודשים של ניסיונות תקשורת? האם אתה יכול להגיד טענה שכלית למה נכון לחיות ולא להתאבד? תשובה? אין. אז למה שאני לא אתאבד? אמרתי לו, סיבה מספר אחת, כי אני אפריע לך. אבל אם אתה שואל, הסיבה היחידה לא להתאבד זה כי אתה רוצה לחיות. אם מישהו לא רוצה וזה צריך לשים לב, השכל באמת לא עונה תשובה לשום שאלה אמיתית. כן, אם אשאל אותך, האם כדאי, אדם יושב פה על כיסא, כבר 10 ימים הוא לא טעם כלום, מצבו הולך ומתדלדל, יש מים במרחק 10 מטרים, האם לשתות או לא לשתות? השכל עונה לך, תלוי. אם אתה רוצה לחיות, תשתה. אם אתה לא רוצה לחיות, אז אל תשתה. או במילים אחרות, השכל אומר שהחיים לא ייתכנו בלי לשתות. אבל האם כדאי לחיות או לא כדאי לחיות, השכל לא יכול לענות את זה. ואין אופציה. שוב, יש שאלות שנוגעות לשאלות היסוד של הקיום, וחייבים להתייחס אליהן. צריכים לחשוב על דרכים, איך עונים עליהם תשובות, איך בוחנים אותם, יש הרבה מאוד מה להרחיב בעניין הזה, אבל על כל פנים, 5 המידות הללו הם האויבות של האמונה. אני אחזור עליהם בקצרה, כדי לסגור את התמונה היטב. שוב, האמונה היא עמדה שבו בן אדם מסתכל על המציאות, בוחן אותה, המציאות ביופי שלה, בעוצמה שלה, בזעקה שלה, בקריאה שלה, יוצרת בתוכו איזושהי התייחסות עמוקה ומשמעותית לקיום, לעולם, ומביאה אותו עם התבודנות לאמונה ברצון עמוק ואמיתי שעומד מאחורי העולם, שזה בעצם אמונת הייחוד. והאויבים שלה הם 5 המידות הללו. נוסיף, עוד נחזור חזרה לרעיון של העובר. יש באדם באופן עקרוני, האמונה היא נטייה טבעית של האדם, כי יש באדם בתוכו איזושהי תפיסה של טוב, איזושהי תפיסה של שלמות שנטועה בו, מעצם הווייתו, ממש מדהים ההערה של הרב וולבה על הגמרא בנינה, על העובר. מה שהגמרא רוצה להגיד, שהציור של השלמות הוא לא תוצר, שהיה לך אמא כזו או אבא כזה, אם היית גדל בחברה אחרת, אז היה לך תפיסה אחרת. לא, לאדם בעצם הווייתו, כמציאות האנושית, יש בנפש שלו תודעה של שלמות. זה ממש עומק דברי הגמרא, מתוקים מדבש. והאויבים של זה הם, נתחיל מלמטה למעלה, הליצנות מונעת מאדם בכלל לחוות, האמת מונעת מאדם הראשון זה ליצנות, השקרנות, אתה צודק, תהיתי. השקרנות מונעת מהאדם להבין את הצורך בלגבש עמדה רצינית וללכת בדרך הזאת ולשלול לדברים שלא נראים לך וכן הלאה, מידת השקרנות היא פוסלת את האדם מלדון, החנפנות מונעת מהאדם להגיע לעמדה, כי הוא מכור לכל מה שזה, לכל מה שעומד מולו, ובעל לשון הרע הוא אדם שמאמין, חסר לו את הבסיס של התפיסה של הטוב, כי הוא מאמין ברע. כמובן, כל החסרונות האלה הן לא נוגעות ולא פוגעות בעצם האדם, כי האדם בטבעו הוא טוב ונכון. אבל אלה כיסויים מאוד עבים שיכולים לחסום מהאדם לראות לשכינה, והחיסרון החמישי הוא הרציונליזם. הוא אדם שעסוק כל הזמן בלחפש, אני מכיר אדם אחד שזה מדהים, כל פעם, כל טענה שאתה טוען לו, יש לו צד אחר. לא בגלל שהוא חושב ככה, אלא כי, האם אתה יכול להוכיח שככה? יש מי שלוקח את זה לשם. אני תמיד שואל אותו, זה לא עובד לי לשאול אותו, אבל את עצמי אני שואל בעקבות השיחה איתו, נו באמת, אתה, אז יש מי שאמר ככה, אתה באמת חושב ככה? Mm-hmm. כן, בסופו של דבר אין מנוס מלהגיע להחלטה. כן.
יש מי שמודד פילוסופי שמאוד מתאים לרעיון הזה, שכנגד כל רצון שמתעורר, תמיד יהיה, כלומר, מודד שלושת הכוחות, שתמיד כנגד כל רצון יהיה כוח מתנגד, ויבוא הכוח השלישי שהוא המנטרל ויבחר ביניהם. כן. זה תמיד ככה, כלומר, נגיד מה שאני לא אומר, על גיל הנעורים שקשה להתמודד. זה
הרב
מרקשה, זה אף
לא טענה. כנגד
כל כוח רצון,
זה עבודה, קשה. כן.
צריך את הכוח...
כן, כן.
טרל שקובע אחד.
כן, כן. ולכן... כן, כן, כן.
הטרל הוא בעצם אחרי הכל רגש,
הרי
מה אתה רוצה?
כן, כן, מה אני רוצה, אני צריך להכריע. אני צריך להיות בין המציאות ולקבל הכרעה, והרציונליסט מנסה לעקר את עצמו מלהיות... אני סתם אומר, כששואלים אותי... לפעמים, איך אתה כל כך מרגיש שאתה, כן, אתה אומר את האמת שלך, כן, אז היו חכמים גדולים ממך, כן, בתור משל, שאלתי על הפילוסוף הגדול שבכל הזמנים, זה כינוי שמכנים את עמנואל קאנט, כן, ואל תצחק עליו, הספרים שלו תורגמו לכל השפות, והספר שלי, פעם קודמת שסיפרתי את הבדיחה הזאת, אמרתי, עוד לא נתפס, הוא נתפס כבר, אבל כן, אף אחד לא תרגם אותו לשום שפה אחרת, ולא יודע כמה קנו אותו. אז התשובה שלי היא ככה, להתווכח עם קאנט במקום שקאנט הוא חזק, דהיינו, במרחב השכלי, מאוד קשה. אבל הבעיה של קאנט, שקאנט עסק כל ימיו בעץ הדעת. ואני עסוק בעץ החיים. ובעץ החיים אני מבין יותר מקאנט. ולמה? יש לי ראיה פשוטה. קאנט היה רווק, ואני נשוי. עכשיו, תדקדק היטב ותמצא מבחינה היסטורית.
מה הנקודה הקאנטית?
כרגע לא, כעס עכשיו בחמש דקות את הסיום השיעור. קאנט טען את הטענה העקרונית שאין דרך להגיע לידיעה אמיתית בשאלות היסוד. חייבים לעשות צדק איתו, כי קאנט אמר שהאמונה באלוקים היא הנחת יסוד שבילדיה אין כלום. אבל אי אפשר להגיע להנחה הזאת בסוף. לא משנה, לא, אני רק אומר, אבל שבאמת זה נכון, הפילוסופיה משום מה, וכולנו נסכים שזה לא מקרה, אחוז גבוה מאוד, אני לא יודע את המספר מהפילוסופים, היו רווקים. וזה אומר משהו מאוד משמעותי. כי באמת, 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 האדם צריך לשאול את עצמו אם הוא רוצה לחיות, או רוצה לחשוב על החיים. כן? החיים דורשים להיכנס לתוך המציאות, כן? אני לא יכול, אפילו את זה, כן? החיים דורשים לבחור אישה. כן? אני אגיד, רגע, אין עוד אפשרויות? יכול להיות שיש עוד?
גם שרבינו היה...
שרבינו לא היה רווק.
הוא היה צריך כביכול להיות
רווק. לא בשביל... אני לא חושב. משה רבנו לא יכל להיות, הוא היה רווק
תל. יכול להיות אישיות כלל.
משה רבנו פרש מן האישה לפי דברי חז"ל, כי הוא נדרש להיות עם תפקיד מאוד מאוד משמעותי וגבוה, שמונע ממנו להיות חלק מהמציאות הערבית. אבל אני חושב שאם הוא לא היה נשוי מעולם, לא, לא, קאנט לא התחתן מהסיבה הפשוטה, כן, לא, הוא האישית. לא, 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 זה לא הסיבה. אנשי פיזיקה כן התחתנו. אנשים שהפילוסופיה לא התחתן, כי הפילוסוף מעקר את החוויה של החיים. וזה בדווקא הפילוסוף. אנשי מדע יכולים להיות עסוקים מאוד, והם גם מוצאים דרך, אני לא מספיק מכיר את הנתונים הסטטיסטיים, אבל נראה לי שהאחוז הפילוסופים הרווקים הוא גדול יותר מכל תחום מדעי או מחשבתי אחר. ומשה רבינו לא היה רווק, בשום אופן לא.
התיאולוגים
הנוצרים. זה מסיבה אחרת לגמרי. לא בגלל שהם רצו טעם בנישואים. אלא כי הם האמינו בפרישות כתפיסת חיים. אני לא חושב ש... לא.
לא האמין בזה, כי הוא לא האמין בשום דבר.
לא.
הוא הבין שזה לא הולך ביחד.
לא, 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 זה לא נכון, זה לא נכון. אני גם לא דורא על קאנט כבל עד כדוי, אני לא דורא... כללית, הפילוסופים הם אנשים שרוצים לנסות לתפוס את המציאות דרך השכל. באופן כללי, זה המאמץ הגדול של הפילוסופיה המודרנית במאות השנים האחרונות. זה מסקנה. אבל המאמץ שלו זה לנסות לעגן. הוא ניסה לעגן מבחינה מוסרית, ליצור עיגון שכלי למוסר. ובבדיחה, אין אופציה. מה שהוא אמר פשוט לא מתחיל, הוא לא יכול להתחיל. אני לא, קשה לי להרחיב עכשיו. הסמן שלנו נגמר. כן, הוא לא ענה תשובה לשאלה, למה שאני אשמע לזה? הוא לא ענה תשובה לשאלות הכי בסיסיות. הכל פנים, סיימנו בהערה הזו, והשם יהיה בעזרנו.